מזכיר כמה הלכות תפילת ערבית של ליל שבת. בספר חסידים כתב באופן כללי על כל תפילה ותפילה שאדם מתפלל, טוב שיתפלל אותה מעט בניגון. ידוע, הניגון יש לו מעלה בפני עצמה, יש לו חשיבות, שכן אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בתורה הקדושה. בתורה יש בה ארבע מדרגות, טעמים, נקודות, תגים, אותיות. בכתיבה של הספר תורה יש אותיות ותגים. תגים זה כמו כתרים או קוצים מעל האות, שעטנז גץ שלושה תגים, בבדק חיה, אותיות בדק חיה, תג אחד, שאר האותיות, מלאכת סופר, אין בהם תגים. יש טעמים על פי הסוד, בספר יצירה כבר העריך בזה. אז יש, יש אותיות ותגים כתובות בספר תורה. מה נשאר? טעמים ונקודות. שקורא את התורה, אז קורא אותה בדקדוקיה, בטעמיה ונקודותיה, עושה דבר גדול מאוד בעולם. אין קץ לשכר שלו. ולא רק זה, לא רק בספר תורה. האמת, כל פעם שאדם קורא פסוק, הן מהתורה, הן מהנביאים, הן מהכתובים, צריך לקוראו, להשתדל לקוראו בניגון, בטעמיו. לכן, אלה שקונים מפטרה, ואלו נשמע תוריהם, זה אשמה שלנו, שאנחנו לא מלמדים אותם. צריך להגיד להם שאם הוא לא יודע את הטעמים, עדיף שהוא לא יקרא. שייתן את זה לאיזה תלמיד חכם, שהוא יקרא. רבנו יונה בספר יראים כותב שהשם ישמור, מי שקורא בתורה או בהפטרה או בכתובים ללא טעמים, הרי הוא בכלל כדבר השם בזה, מבזה את התורה. כי אם אתה קורא את צריקות תורה כמו שצריך, אז אדם קורא לעצמו, לא יודע מה יעשה, זה משהו אחר, זה עליו אנחנו, אין לנו שום טענה. אבל אם הוא קורא בציבור, אסור לו לקרוא אם הוא לא קורא בטעמים. זה הטעם שהיום יש לנו קורא בתורה, שגם הוא צריך לחמש המים. גם הוא הרבה פעמים עושה טעויות, אבל שם הוא קורא בתורה קבוע, שהוא יקרא ועולה, קורא אחריו בנחש. אבל בהפטרה, אם אדם לא בקי בטעמים, או לא יודע לקרוא את הטעמים, עדיף שלא יקרא. כי מענישים את אביו שם בעולם האמת. אמרו לו, תראה איזה בן שמת. בעסקים הוא מבין, חשבון בנק הוא יודע לקרוא. דפים של מס הכנסה יודע למלות. ורק את הנביא, מה שנביא אמר, את זה הוא לא יודע, אז סכן אותו אבא. אז עדיף, אחד שיש לו יור צייט, או שמישהו ילמד אותו את ההפטרה, או שהוא יכבד איזה תלמיד חכם, יגיד לו, תעלה בשבילי, זה, אין בזה שום בעיה. זה אלוהי נשמה גמור. זה הדרך הטובה ביותר והנכונה. למה? גם גמרא מסכת מגילה. גמרא בסוף מסכת מגילה אומרת, כל הקורא בלא טעימה, שונה בלא זמרה, עליו אמר הפסוק, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. אז לכן צריך להיזהר. עכשיו, מה זה שייך לניגון? ספר חסידים כתב, שכשאדם בא להתפלל, יעשה איזה נגינה מסוימת לתפילה. הניגון יש בו מעלה, כי הוא משמח את האדם, הוא מכין את ליבו בשביל להתפלל. לכן תראו, שתקנו לנו הקדמונים, זה לא סתם מנהג ישראל. תפילת שחרית, פעם הייתה תפילת שחרית תפילה, היו כולם משכימים בבוקר, לפני שהיה הטלפונים והחשמל והכלים האלקטרונים, שזה ממש יצר רע. בדורנו זה יצר רע גמור. היו אנשים ישנים מוקדם בלילה, כולם קמים בפני עלות השחר, בעלי בתים, אנשי מלאכה, תלמידי חכמים, רבנים, זקנים, צעירים, ילדים, והיו לבית הכנסת, לומדים, מגיע זמן התפילה, רבע שעה לפני זמן התפילה, קוראים בקשות כל יום. יא ריבון עולם ועל מים, ומלכה מלך מלכיה, אדון עולם אשר מלך, ידיד נפש אב הרחמן, זה פותח את הלב, אתה כבר בא לתפילה כבר, אתה כבר בגן עדן. אז התפילה הייתה יוצאת מן הלב, לכן לא היה להם צרות, לא היה להם איסורים כמו שיש היום. היום בעוונות אין יום שאתה לא שומע. עוד איש הלך שיר יתומים, עוד איש הלכה שיר יתומים. בעוונות הרבים נורא והיום, מיום כיפור ועד עכשיו, עשינו חשבון, יום אחד, 700 יתומים נוספו, זה רק יהודים חרדים, מיום כיפור עד עכשיו, חודש וחצי, 700 יתומים, שנוצרים, זה נורא והיום, ממה זה בא? כשאין מספיק דברים שעומדים בפרץ, אין דברים שמגנים עלינו, אנשים צעירים, יש פתאום, יש חיידקים, יש השם ישמור, מה זה האסונות האלה? ודאי שצריך חשבון נפש. אסור לנו, הרמב״ם אומר, מי שאומר שזה מקרה, זה דרך אכזרי. הקדוש ברוך הוא יתבע את זה ממנו. ודאי שצריכים לפשפש המעשי. אז היו נזהרים, היה קמים בבוקר מוקדם. היו מתפללים, לומדים לפני התפילה. מתחילים את התפילה עם בקשות. רב גאון כותב, מי שאומר אדון עולם אשר מלאך לפני תפילת שחרית, אני ערב לו. כך הוא אומר, אני ערב בדבר. שתפילתו נשמעת, ואין מקטרג יכול לקטרג על תפילתו, ואין יצרה שולט עליו, ומה שיבקש באותו יום יענו לו מן השמיים, ומה שיעשה יצליח. למה? שלפני שהוא בא להתפלל, הוא לא רק בא מתפלל, הוא מכין את עצמו לקראת התפילה, עושה הכנה. זה מראה שאדם, וכן היו אומרים לפני מנחה למנצח, למה תקנו למנצח פתח אליהו, לפני ערבית, לדוד השם אורי וישעי ממי עירה, ספרדים נוהגים כל השנה לאומרו, כדי שאדם לא יבוא ישר בתפילה, יכין את ליבו, תכין ליבם, תקשיב אוזניך, אם הלב מוכן, אז תקשיב אוזניך, אומר ספר חסידים, לכן תקנו לנו לומר, כל מיני מזמורים, כל מיני פיוטים, עם ניגונים לפני התפילה, שהניגון הזה, כך לשונו, משמח את האדם, הוא מכין את הלב, ואז התפילה עולה. מתפילה זה לא להביא או מדקלם, מדהים, והתפילה תתקבל. צריך מהלב, שיכין את ליבו. וכן גם הרב דבר בעיתו, היה בזמן הרב חידה, היה מקובל גדול בעיר בגדד, בבבל, כותב שיזהר לומר בניגון, ועושה על ידי זה ייחוד למעלה. ויש לנו מילן גדול, לרבי משה בן מכיר, בעל סדר היום, היה בזמן מרן רבי יוסף קארו. חיבורו התקבל בכל קהילות ישראל, אשכנזים וספרדים. בסדר היום, ספר נפלא מאוד. הוא כותב שם, שיזהר האדם בתפילתו, להכין את עצמו בכל זמרה, וזה סגולה שתפילתו תשמע. רק מה, לא יפריע לאחרים. כאן בינו לבין עצמו ישמיע לאוזנם, את הזמירות, ברוך שאמר, כל שאר התפילות. והוא עדיין, בכל שכן וכל שכן, בתפילת ערבית של ליל שבת. כיוון שאז אנחנו מקבלים הארת שבת, ואת הנשמה היתרה של השבת, לכן נוהגים לנגן. זה הטעם מנהג ישראל, שבקדיש לפני ערבית ינגנו. אבל אנא, שלא ינגנו לנו מנגינות, יש כאלה פעמים מביאים, השם ישמור מהרחוב, נגינות של רחוב, ומהרדיו, מכל מיני מקומות, השם ישמור מתונפים, וזה מילים שמשתמשים בהם היום בכל מיני דברים חילוניים, זה לא טוב. זה מעורר את הלב, האדם נזכר מכל מיני מילים, והוא מנגינה, במקום להסתכל על הקדיש, הוא מסתכל על המנגינה. יש המנגינות העתיקות שאבותינו ואבות אבותינו היו נוהגים לנגן אותם, ברוך השם יש רשימה ארוכה של מנגינות. גם עוד דבר פלא, כתב סגולה נפלאה, למה נוהגים לנגן? זה לא בחינה מנהג ישראל. גם תראו בתפילת יוצר, תפילת בשבת, נוהג החזן לנגן בקדיש. תפילת ערבית נוהגים לנגן בקדיש. כן, על זה הדרך. רבנו יוסף חיים, שהיה חסיד קדוש, מקובל אלהי, כותב על הפסוק, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. הגמרא דרשה, רינה זה תורה. לשמוע אל הרינה, מקום רינה שם תהיה תפילה. זאת אומרת, אם אדם יש לו אפשרות להתפלל, מה מסרת ברכות? או בבית הכנסת איפה שלמד, או במקום אחר, עדיף איפה שלמד. למקום רינה, שם תהיה תפילה. מביאה הגמרא בברכות, רבי אמר ורבי עשה. היו כהנים חשובים של ארץ ישראל, נשיאים בארץ ישראל היו. דור אחרי רבי יוחנן. אף על גד דאבו להו תלסר וכנישתה בטבריה. 13 בתי כנסת גדולות היו בעיר טבריה בזמנם. כל בית הכנסת מכילה כמה אלפי איש. לאבו מצלו אלא בני עמודי אחד אבו גרסי, לא היו מתפללים אלא בין העמודים, היה להם בשדה שם יושבים לומדים ואיתם התלמידים, ואומרים מגיע הזמן תפילה בית הכנסת קרוב, אומרים לא, אנחנו נתפלל פה איפה שלמדנו, יש זכות גדולה להתפלל איפה שלמדנו, אז זה לשמוע על הרינה אל התפילה. ואני יוסף חיים פירש פירוש נוסף אפלה ופלא, הוא אומר כך, נע, כשאתה בא לבית הכנסת להתפלל, איזה תפילה שתהיה? שחרית, ערבית, מנחה, בין בשבת, בין בחול, תדע שיצר הרע בא איתך ביחד. הוא לא עוזב את האדם. כעבד ישאף צל, הוא צל נדבק עם הבן אדם, גם בבית הכנסת, זה אחרי אנחנו רואים בבית הכנסת הרבה פעמים. יש טלפונים מצלצלים, זה גם הוא שולח אותם. פתאום יש מודעות, פתאום יש הפרעה, פסקת חשמל, הוא לא יכול, עושה איזה הפרעה. והוא, אחרי שאתה מתפלל, מקטרג על התפילה. הוא אומר, אל תשמע לו, ריבונו של עולם, כך וכך עוונות עושה היום, כך וכך שקרים מוציא מפיו, כך וכך דברי מרמה, כך וכך חס ושלום ניבול פה, כך וכך זה. ומזכיר את עוונותיו של אדם, ואומר, לא כיוון בתפילה. מה נעשה? הוא נמצא פה, הוא מקטרג. אומר, הוא, תשמע, שאנחנו באים בית הכנסת, מתחיל החסליח ציבור, מנגן. עושה מנגינה, קדיש, מנגינה של אדון עולם. אז הוא שומע מנגינה, אומר, אלה באו לשיר, אלה לא באו להתפלל. שומע מנגינה, אומר, הם באו לשיר. באו לשיר, הולך. מחפש מקום אחר. אז עוזב אותנו והולך, בינתיים אנחנו מתפללים והתפילה מתקבלת. זה פירוש הפסוק, לשמוע אל הרינה ולתפילה. הוא אומר, הם באו פה לשיר. אז רינה ואחר כך תפילה. זה הטעם, וגם ידוע שמספקים אותו על ידי זה. מנגינות של גויים, אומנם הרב קרח של רומי כתב, שמותר לנגן אותם, כיוון שהניגונים הם מקורם שם למעלה, וכך הביא גם רבי אברהם גגין ועוד, אבל יש לנו רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום, בספרו תוכחת חיים, גם בספרו רוח חיים, וגם בספרו כף החיים, שם הוא היה בטורקיה לפני 150 שנה, שם היה התחלת המנגינות המזרחיות שם, המנגינות העתיקות, וכל המקמים שם היו עושים. אז הוא היה רואה וכועס מאוד שבבית הכנסת היו אנשים יושבים קבוצה ועוקבים אחר חזן. איזה מקם התחיל ואיזה מקם עבר, פה לא עשה טוב, פה לא חיבר את זה טוב. הוא היה צועק שיבטלו את המנהג הזה. אמר, מי ייתן בעיה שיתבטל המנהג? אם החזן רגיל בזה, והוא עושה את המנגינה הרגילה שלו, ועל ידי זה מעורר את הציבור, הוא מכוון, זה משהו אחר. אמר לי פעם, חזן ידוע, בפרוסם, אתם גם מכירים אותו, אמר לי, הרב תדע, לא ייתכן מי שחזן שסתם דב על מקמת, ועובר ממקם למקם, שיכוון בתפילה. הוא אומר, זה לא ייתכן בעולם. כי הראש שלו נמצא, באיזה מקם הייתי, ואיזה עברתי, מה אני הבא אחריו, ואיך אני צריך לחזור למקם הקודם. אנחנו מה באנו לעולם, לאבד הזמן שלנו בהבלים? אני רוצה לשיר בבית, ישיר, אין בעיה. אני רוצה ללמוד באמצע הלימוד, להכניס קצת מנגינות, אין בעיה. אבל תפילה, אנחנו באים לעבוד את השם. ומי יודע, אולי בגלל זה אנחנו מתפללים, ואין, אנחנו נענים. כמה דמעות האדם מתפלל, כמה תשקום תוך ירושלים מחכה כאשר דיברת. כמה יתומים ואלמנות יש היום בעוונות הרבים, תראו, בחוץ, כל יום יתום אחר, אלמנה אחרת, אלמן אחר אשר ישמור, וכך זה וזה בכל המקומות כך, שם העוונות הרבים. אנחנו צועקים ואין אנחנו נענים, גשם עדיין לא בא, כבר נכנס כסלב, ואין גשם. בא יום אחד בא יריות ברד, היה פצצות מצרב ירדו מהשמיים, וזהו. זה צריך לבדוק את המעשים, תקן את המידות, צריך להתפלל מתוך הלב. אז זה האדם, לכן זה המנהג שהיו מתחילים בנגינה את התפילה. עכשיו יש גם שאלה בהלכה, רבים מהפוסקים כתבו שטוב שאדם יתפלל ערבית בליל שבת מוקדם. פרפיש ושאר ימות החול נוהגים להתפלל ערבית מתי שמגיע הזמן, שזה 18 דקות אחר השקיעה, זה צאת הכוכבים ודאי. בליל שבת אפשר להתפלל מוקדם, והביא את זה רבי דוד אבו דרהם, הוא הראשון, והביא אותו מרן בית יוסף, שנהגו בערבית של ליל שבת להקדים אותה יותר מימות החול, כדי להוסיף מחול על הקודש. והראיה מהגמרא, רבי יוסף הוא היה חברו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה, רבי מאיר, חברם. מה אומר רבי יוסי התנא? יהיה חלקי ממכניסי שבת בטבריה וממוצאי שבת בציפורי. שאומר, טבריה היא בעמק, זה בקעת הכנרת. אז השקיעה יותר מוקדמת, לפחות בעשר דקות, חמש דקות, תלוי בין קיץ לחורף. בקיץ יכול להגיע עשר דקות יותר מוקדם מצפת. אז הוא מכניס שבת יותר מוקדם. וממוצאי שבת בציפורי. ציפורי, למה שמה ציפורי? כי ציפור יושבת על ראש ההר, היא עיר גבוהה, באזור גבוה. אז זאת אומרת, כמה שנכניס את השבת יותר מוקדם, עדיף, וכמה שלהוציא את השבת, עדיף. אז היום מצוערנו יש הרבה, הוא מוציא את השבת, נכון, אחרי שבת בשעה, אבל מה עם כניסת שבת? הוא מגיע בבית הכנסת בשקיעת החמה, ואז מתפלל מנחה, הוא לא יודע לאותה בושה, הוא לא יודע את הכלים, צריך להתפלל מוקדם. אז ערבית אמרו, צריך להתפלל מוקדם. כל שכן מנחה לקבלת שבת, שיעשה אותה מוקדם. גם הגמרא במסכת פסחים דף קוף ה' אומרת, כל היכא דמקדמינן בשבתה עדיף. כלומר, כמה שאדם יקדים תפילת ליל שבת, עדיף. למה? להכניס את השבת יותר מוקדם, יש בה מעלה גדולה. תפילת ערבית יאמר אותה כמו שצריך, גם יזהר בקעת שמה, שהיא דאורייתא, לקרוא אותה מילה במילה, כתוב מצדדים בו גאינם. יש בזוהר הקדוש דבר פלא. בתיקונים, ובתיקון 13 כתב רבי שמעון בר יוחאי שנבראים 60 מלאכים מקריאת השמה שאדם קורא, אם הוא קורא אותו, מבטא אותו נכון. והם מ-60 אותיות של רווח בין הדבקים. והאיש הזה ניצול מגיהנם שהאש שלו פי 60 מהאש שלנו. ככה אומר הזוהר. והאמת, המפרשים שבאו, תמהו על דברי הזוהר. איפה יש 60 אותיות רווח בין הדבקים בתוך הקריאת שמה? תחפש, אולי תמצא 10, כמו על לבבך, ושמתם את. מה אומר הזוהר 60? עד שבא הרשש עליו השלום, והביא בשם רבנו האבי, ספר אותם אחד לאחד. 60 אותיות, מתכוון הזוהר, גם יש אותיות זהות בזו אחר זו. למשל, על לבבך, אנחנו חושבים זה 2, זה 4. איך? 2 למדים, על ולבבך. אחר כך, בבך, יש בית בית. אז שלא יבלע בית אחד, אז נהיה 4 אותיות. ושין ננתם, ננתם, תיזהר. לא, ושין ננתם. לפעמים האדם בולע נון. וכן דאהבת את. וכן על זה הדרך. מזוזות, שם כתוב מזזות, כתיב. תיזהר לעשות מזוזות. הבדלים בכל אות ואות. וכן מזה לך יוצא, תספור אותם, עד השם אלוהיכם אמת, אלוהיכם אמת, גם כן, זה שמה, עד שמה זה 60 אותיות. נבראים מהם 60 עולמות שומרים על האדם. בפרט בליל שבת, שאין גיהנם. ואפילו רשעי גיהנם, יש להם מנוחה ביום הזה. אז אדם שאומר, תקיעת שמה, בליל שבת, כמו שצריך, ניצול מגיהנם. מעלתו גדולה מאוד, כי הוא דאורייתא, להיזהר בו. כשמגיעים להשכיבנו, אנחנו נוהגים לומר, הופרוס עלינו ועל ירושלים עירה סוכת שלום. במילת הופרוס, טוב שאדם יעמוד. רבנו הארי בשער הכוונות כתב, ידוע שיש 3 חלקים של נשמה יתרה אדם מקבל בליל שבת. יש נפש, יש רוח ויש נשמה. הנפש בבו יקלה השלישי, בו יקלה, בו יקלה, בו יקלה שבת מלכתה. בו יקלה שבת מלכתה, שם שאומר בוי, נכנסת לו הנפש יתרה, וכבר חל עליו קדושת שבת. הרוח נכנס בעניית בריחו, שעונה בריחו על התפילה, אז נהוגים לעמוד, כמו שלמדנו בשבוע שעבר. שטוב לעמוד בקדיש, כיוון שבברכו מקבל עליו תוספת הרוח. נשמה יתרה, עומד ואומר, ופרוס עלינו, ועל ירושלים עירך סוכת שלום, במילה ופרוס יורדת הנשמה ונכנסת בו נשמה יתרה. אז כתב הבן איש חיים, מי ששכח לכבד בברכו של היוצר את קבלת הרוח, הוא הפסיד. צריך לכוון עוד פעם בברכו השני של עלינו לשבח, שם ייכנס לו גם הרוח וגם הנשמה, ייזהר שלא יפסיד את זה. אז נהגו לעמוד שם כמקבל נשמה יתרה, וכך הביא רבי ישראל סרוק בסידור שלו, הוא תלמידו של רבנו הארי, כתב זה, הביא את זה להלכה הרב שלמי ציבור, או שלמי ציבור, אביו של מערית אלגזי, היה ראש הרבנים בירושלים, רבי יעקב ישראל אלגזי, כתב שיזהר באופרוס לעמוד ולכוון לקבל נשמה יתרה. וכן כתב רבנו חיים בלצי על הבשלום שיזהר בזה. השכיבנו של ליל שבת שונה מהשכיבנו של חול. האמת לפי הרמב״ם אין הבדל. והאשכנזים יוצאי ביטה עדיין אומרים את השכיבנו הרגיל כמו בחול. אבל אנחנו הספרדים והאשכנזים שמתפללים בנוסח ספרד החסידים נוהגים לומר את השכיבנו השני. למה? בגלל דברי הזוהר. הזוהר הקדוש אמר בפרשת ויקהל דף רשה. בשבת אין מזיקים. שם כמו שלמדנו שבוע שעבר אין לומר ראו רחום בשבת. לא מזכירים ראו רחום בשבת. כי אין עוון ואין משחית ואין אף ואין חימה. ועדים בלב שם בכל לילה אנחנו אומרים ועשה מעלה מכת אויב, דבר, חרב שבוא ועשה לשטן מלפנינו ומאחרינו וחותמים שומר עמו ישראל לעד. שבת לא צריך את כל זה. אין מזיקים, אין שום מחבלים, אין לנו שום צרה באיזה יגון ואין משחית ואין מגיפה. אז לא אומרים שכבר משלום, אתם גם משלום פרוס עלינו שוקת שלום, תקנו כאן עזר לפניך, רגן בעדנו, ופרוס עלינו, ועל ירושלים, ועל סוכת שלום, וחותמים, ברוך אתה, שם הפורא סוכת שלום עלינו, על כל עמו ישראל, ועל ירושלים. אז זה בגלל דברי הזוהר. ואמר, אין רוחים בשין. אותו דבר יש במדרש תהילים, פרק ו', שם כתב, שבליל שבת אין מזיקים, ולכן אין לומר את השכיבנו של החול בליל שבת. אז יש אלה שנוהגים כן לומר, יש להם על מה לסמוך. ואחר כך היינו הגאונים גם, סידור רב אברהם גאון כתב שאנחנו מדלגים את השכיבנו הזה, כך הביא הכל בו, כך הביא רבי דוד אבו דרהם, כך פשט המנהג, לומר השכיבנו בנוסח אחר, הן בליל שבת, הן בליל יום טוב. אבל שאר לילות, אפילו חול המועד ושאר ימים, אנחנו אומרים השכיבנו רגיל. בזה אין נעז. ואומרים סוכת שלום. יש סידורים שכתבו סוכת רחמים ושלום. הנוסח המדויק יותר לומר סוכת שלום. בחותם, ברוך אתה השם, הפורא סוכת שלום עלינו ועל ירושלים. מה זה סוכת שלום? הרכבז כתב בתשובה, וגם בספרו מגן דוד, לומר סוכת שלום, ולא סוכת רחמים ושלום. גם מרן בשולחן ערוך חירי, חן הביא בשער הכוונות את הנוסח, שיש לומר סוכת שלום. אמנם הרב משנת חסידים, הוא רבי מנואל חי ריקי, המקובל גדול, הוא גורס סוכת רחמים ושלום. לכן שהוא יש סידורים שכתבו סוכת רחמים ושלום, אבל הרב חסד האלפים, הוא רבי לעזר פאפו כתב, שאנחנו לא אומרים את המילה רחמים, אלא סוכת שלום. כי החתימה גם פורס סוכת שלום. אין בחתימה פורס סוכת רחמים ושלום. ברוך אתה השם, פורס סוכת שלום עלינו ועל קרי ירושלים. נוהגים לומר עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. מה זה כל עמו ישראל? זה הנוסח מרשי בספר הפרדס. רשי יש לו עוד כמה ספרים שחיבר, יש לו ספר שמו ספר הפרדס, זה כל סדרי התפילה של כל השנה כולה, ספר עבה מאוד, עב קרס, כל המנהגים וההלכות של תפילה ומנהגים של החגים. יש לו גם ספר שקרא אותו ספר האורה. אורה זה כמו אחד שאוסף תאנים, מלקט תאנים, שם אותם בסל, נקרא אורה. כאילו ראשי רוצה לומר, אני לא כתבתי משלי, כל כך ענב היה, אני משלי לא כתבתי כלום, אני אוסף מה שאחרים כתבו, הוא חדש משלו, עשה עצמו כלום. ידוע ראשי שכתב את חיבורו על התלמוד, במשך 7 שנים היה נודד כמו אני. והוא כתב את הפירוש שלו על התלמוד, קונטרסים, קונטרסים, מחברות, מחברות. היה הולך עם העניים, נודד, מגיע לאיזה עיר מסוימת, רואה שם, הולך לבית מדרש, איזה מסכת לומדים, מסכת ברכות, היה יושב בלילה, כותב פירוש על מסכת ברכות, ושם אותו על השולחן שם למחורתו בהחבה, והם באים ללמוד, רואים קונטרס. איזה יופי, מאיר את עיניהם. אז בככה התפשט. היה הולך מדינה אחרת, שם לומדים מסכת סנהדרין, כותב להם פירוש על מסכת סנהדרין, שם להם שם. עוד עיר, בבא קמא. עוד עיר, מסכת שבועות. וכן על זה הדרך, עד שעשה קיבץ על כל המסכתות שבש"ס. חוץ משלוש מסכתות שבאמצעם הוא נפטר, והשלים את זה רשב"ם תלמיד, נכדו, שהיה תלמידו. כמו מסכת פסחים, אין לנו על זה. בבא בתרא, גם כן. גם מסכת נדרים הוא לא כתב, אז כתוב פירוש של הר"ן, רבנו ניסים, על המסכת. אבל כל הש"ס זכה לכתוב פירושים, ולכן התוספות שמביאים אותו, פירש בקונטרס. מי זה קונטרס? ראשי. אז כתבו ראשי, לפעמים הם כותבים ראשי. אם שמעו מפיו, אומרים פירש ראשי. אבל אם ראו כתוב בקונטרס, פירש בקונטרס. כי היה מעלים את עצמו, ככה חסיד היה, לא היה רוצה שידעו עליו שהוא תמיד חכם. והיה הולך ממקום למקום, ואם היה רואה שמרגישים בו שהוא בן תורה, מיד בורח ונעלם משם. שלא יזהו אותו, שלא יקבל כבוד. תראו כמה היו בורחים מן הכבוד. לכן זכה ראשי, אין רגע בעולם שאין אלף איש לומדים ראשי. ובכל העולם כולו. לומדים חומש, לומדים נביא, לומדים כתובים, לומדים גמרא. זה אי אפשר לתאר איזה גן עדן יש לו לראשי. לא יודע, איזה גן עדן מדהים. משהו פלא, זכה שהחיבור שלו התפשט בכל ישראל, ולא בחינם. הרמ"א מפנו כתב, בדורו של ראשי היו שלושה גאוני עולם, באותו דור. הרמב"ם, להאיר את העולם כולו בחוכמה שלו ובתורה, הנשר הגדול, כל כך חכמי ישראל לא קוראים בשמו, ולא הרמב"ם בכינויו, הנשר הגדול, ראשי, ואחר כך הנכד שלו רבנו תם. אמר הרמ"א מפנו, שלושתם היו ניצוצות של נשמות תנאים ואמוראים גדולים מאוד. ראשי, אומר רמ"א מפנו, רבי שלמה יצחקי, ראשי תיבות, אבל אומר, זה רבם של ישראל, ראשי תיבות. הוא המורה שלנו, היה בעזרתיה אומר, אם לא ראשי, ראשי. זאת אומרת, אם אני לא מוצא פירוש ראשי, הראש שלי, אני צריך להכות עליו להבין מה כתוב. אז זה ראשי, רב. היה רב, ראש חכמי ישראל, זה נשמת רב. הכך הרמב״ם היה בקי גדול גם ברפואה, במדעים, מהלך הכוכבים, אסטרולוגיה, אסטרונומיה. יכול להגיד לך מתי היה מולד לפני כך וכך שנים, כך וכך חודשים. יכול להגיד לך מתי יהיה ליקוי חמה, ליקוי לבנה. הנה היה ליקוי לבנה, ברוך השם, לקח אחד, ועזרת השם ייקח עוד. כתוב בזוהר, שיש ליקוי לבנה, סימן רע להם, לאלה שהם. אתם יודעים למי. אל תעירו את השדים הישנים. ליקוי חמה אומר זה רע על הנוצרים. למה הם, אלה הולכים לפי הלבנה, ואלה הולכים לפי החמה. אנחנו ישראל לא מפחדים, מאותות השמיים אל תחתו. אז היה ראשי עליו השלום, זה נשמת רב. הרמב״ם נשמת שמואל, שמואל היה אומר, נהיין לי שבילי לרקיעה כשבילי לנרדעה, ככה היה, לרופא גדול היה, שמואל. חכים יתקרא, רבי בה יתקרא. הכתוב חכים, חכם, רופא ראשי אומר. והשלישי רבנו תם, הוא נשמת רבי יוחנן, חריף מאוד, חבר תלמוד ירושלמי, תקיף. מקשה על כל דבר 12 קושיות, ריש לקיש מתרצו 24 תירוצים. כך חריף היה רבי יוחנן. אז אלה השלושה, תראו מי היה ראשי עליו השם. גאון הגאונים. אז הוא היה מסתיר את עצמו. היה הולך עם העניים. יום אחד הגיע לאיזה בית של איזה בעל אכסניה, שהיה מאכסן אצלו עניים. הוא לא הכיר את ראשי, חשב זה סתם איזה עניים מהשורה. הוא היה יושב, כל הזמן לומד בעל פה בשקט, ונותן לו לאכול, לן אצלו מה שלן, אחר כך צריך לנסוע, מחכה שיש הערה, לנסוע איתם. יצא איתם. והנה בעל הבית ראה שנגנב לו המעיל. חשד, נכנס לו בראש, חשד שראשי גנב לו את זה, מסכן ראשי, מה זה אומר? רדף אחריו. בוא הנה, תחזיר לי את המייל, אתה שילמת לי רעת אחת טובה, אני אכלתי אותך, השקעתי אותך פה בביתי, למדת כמה לילות, למה לקחת? אמר לו, לא לקחתי, יא חביבי, תראה, הנה המסעות. אומר לו, אתה לקחת, מכרת, לקחת את הכסף. אמר לו, יא חביבי, לא אני. פתח לו את התיק, מצא שם כמה מטבעות, אמר לו, זה המחיר של המעיר, שלא תגיד גנבתי אותך, הנה, אני לוקח ממך, גובה ממך, תשלום המעיר, והלך. ראשי כאב לו, שכן זה כספו שהיה לו. הלך לקח איזה גיר, וכתב לו על הדלת, חמש פעמים שלמה, 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 שלמה. מה זה, שאל אותו, מה זה? גם זה, אם היית עושה שים, שים למד, נח, מה? כן, יש מגמגמים, אלה שמגמגמים. זה לא מובן, מה זה הכתובת הזאת? כתבת לי, גרפיטי על הדלת. יש הדור שלנו, כל מיני שיבושים יש, לשם הצילנו, שם החיים. מכערים את ארץ ישראל עם כל מיני כתובות, מה אתם עושים? מה זה? בושה. רכוש של אנשים אחרים, למה אתה מקשקש על זה? למה אתה עושים ככה? ואין פה צפי או מצפצף, שיגעון. אמר לו, מה אתה כותב לי כאן? הוא ראשי כתב בגיר, את מוחק את זה במקום. הלך, בוא הנה, מה כתבת? טוב, עכשיו לא אכפת לי למה כתבת, אבל מה זה? תסביר לי, הוא הבין שעשה בחוכמה. מה עשה ראשי? הוציא את הגיר וניקד לו. שלמה, 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 סלמה, שלמה. אני קוראים לשלמה, למה על מה ולמה הענשת אותי לשלם סלמה זה בגד, מעין, סלמה שלמה, אני לא לקחתי, רחם עליו, החזיר לו את הכסף, ואז זה חכם, איש חכם לא עושה דברים כאלה, החזיר לו. אז ככה שיהיה נודד, סבל הרבה איסורים, והכל לכבוד השכינה הקדושה. אז הוא ראשי עליו השלום, קדוש היה. אחד מהחיבורים שלו זה ספר הפרדס, הוא כותב בספר הפרדס, עליו השלום, כך כתב, שיאמר על כל עמו ישראל. על כל עמו ישראל. וגם בשידור רב עמרם גאון, גם כתוב כך. והאמת, בזוהר הקדוש, הם כיוונו לדברי הזוהר. מה פירוש? בזמנם לא היה הזוהר. הזוהר לא התגלה, רק בזמן הרמב"ן, לפני 650-700 שנה. מה קרה? אלא תדעו שהזוהר היה קדום, ויש לנו ראיות שבידי הגאונים היה העתקות של ספר הזוהר. היו קוראים לו מדרש רשבי שמעון בר יוחאי. לכן תמצאו לפעמים דברי הגאונים. וכאן נזכר במדרש רבי שמעון, זה ספר הזוהר. לכן הרמב״ם גם כן מזכיר מדרש רבי שמעון. והרבה דמיים, מי זה מדרש רבי שמעון? או מדרש יהי אור, זה שם הזוהר. אור, פנטריה רז. רבקה, נהיה אותיות זוהר. חבי שמעון קרא לו ספר הזוהר כדי לתקן אותיות ובקה משם הוויה שבהם מתחזים החיצונים. הראיות כהם שלמות. אנחנו אומרים ליחדה שמותיות באותה, באות ובאותה. היות כשלמות משם השם. הובקה כביכול הם שמה חסרות. עכשיו בגלות הם נמצאים כאן, בגלות. כשהם יצאו הובקה, משיח יבוא, יש שם שלם, קיית המקסיה, המן אדוני בעמלק נדור זו. אז זה הבבקה. אז זה זוהר, זה לא זוהר. זוהר בדף ממחן בראשית, כותב לומר על כל עמו ישראל. שלום פרשים, מה זה עם כל? על עמו ישראל, לא מספיק, אנחנו עם ישראל. מה יש עוד? תגיד כל. שימו לב מה כתוב. לכוון גם על הגרים. הגרים הם לא מישראל. באו מכל מיני אומות, מכל מיני מדינות. אבל הם התגלו, עכשיו הם בכלל ישראל. זה פירוש. פורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. לרבות הגרים, שהם גם כן נקראים כל עמו ישראל. פירוש עם ישראל לא, אבל כל. שגם הם בכלל. ועד רבה, אנחנו מצווים לאהוב אותם יותר מישראל. אדם קיים מצוות עשה דאורייתא, אם יש איזה גר או גרה. איזו מצווה גדולה זה. לאהוב גר. להאיר לו פנים. לעזור לו. כסייה באדום קיים מצוות עשה דאורייתא. גם צריך לבדוק אחרי המצווה הזו. לכן אמר, ועד כל עמו ישראל. ועד ירושלים. ועד ירושלים, כך גם הנוסח בזוהר, כך הנוסח גם בסידור רב עמרם גאון, לפני 1,000 שנה. תקופת הגאונים, ספר העיתים, וכולם הביאו את הגרסה ועד ירושלים. והטעם, שעד שירושלים לא תיבנה ותהיה שלמה, לא יהיה שקט בעולם. לא יהיה מנוחה. כל הצרות שלנו שבית המקדש עדיין לא בנוי. זה שורש הבעיה הגדולה. ביום שהקדוש ברוך הוא יתעורר, שיהיה לנו מספיק מעשים, אנחנו נתעורר, ונעורר את השמיים, כמה, מה תעירו, מה תעורו את האהבה שתחפץ, כי אנחנו צריכים להתעורר כמו שצריך. אז, תעורר מידת הדין, תגיד, מגיע להם שיבנה, אז ירד מהשמיים. ואז יהיה שלום בישראל. אומות העולם כולם שתקו, לא ינחמו בנו עוד, לא יריבו איתנו, לא יסגו עם גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. אז התקיים אותה נבואה. ואז אומר בעל ירושלים, אמן. למה אנחנו אומרים אמן? בגלל שאמרנו כמה ברכות, שיש סדרה של ברכות, הברכה האחרונה חותמת באמן, כמו מלך אל חי העולמים, אמן, השתבח, יש לפני זה ברוך שאמר, גם כאן, היה לנו המערים הערבים, אוהב את עמו ישראל, גאל ישראל, עכשיו חותמים, עלי בעל ירושלים, הכל עמו ישראל, בעל ירושלים, אומר אמן. מיד אומרים, ושמו בני ישראל את השבת. מה המקור? למה צריך לומר ושמו? בחגים אנחנו אומרים אלה מועדי השם, בראש השנה אומרים, וביום שמחתכם מועדיכם תקעתם בחצוצרות. ביום הכיפורים אומרים, כי ביום הזה כפרה לכם תארתכם. כאן אומרים, ושמרו בני ישראל. המקור הוא בדברי זוהר פרשת תרומה, דף קוף למד חט. הזוהר פרשת תרומה אומר, לומר ושמרו בני ישראל. למה? שימו לב מה הוא אומר. יש שתי שבתות. אנחנו חושבים שאני הבא שבת, אתה עשת שבת אחת, הכל נרשם כפול. שתי שבתות, שבת אחת מידת לילה, שבת אחרת מידת יום. כלומר, נכנסת לנו נשמה יתרה אחת בתחילת הלילה עם קבלת שבת, והיא נשארת איתנו עד שנתפלל שחרית בבוקר. בשחרית אתה מקבל שבת נוספת, מדרגה יותר גבוהה. אומר הזוהר שלילה נקראת שמור את יום השבת, הבוקר נקרא זכור את יום השבת לקדשו. לילה זה בחינת נקבה, צריכה שמירה. מי שיש לו בנות צריך לשמור עליהן. אבל יום זה לשון זכר. זכור את יום השבת הקדשו. כיוון שלילה נקראת שמור והשבת שומרת אותנו, כמו שכתב רב סעדיה גאון, יותר משישראל שמרו את השבת, השבת שמרה עליהם. אז אנחנו אומרים עכשיו נהיה לילה, מפללים תפילת הלילה. אומרים פסוק, ושמרו בני ישראל את השבת. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום בזוהר. זה הטעם שאומרים ושמרו, זה שמירה. לילה זה בחינת נקבה, בעיה שמירה. וכך הביא רבי דוד אבו דרהם, שנוהגים לומר פסוק, ושמרו בני ישראל את השבת, עכשיו את השבת, עד שבת ואין נפש. זה לפני העמידה. בין אם הספקת עם החזן, ולא הספקת עם החזן, בין הברכה לעמידה, תאמר את הפסוק הזה. והרבנו הארי הוסיף וכתב שדברי הזוהר מכוונים לרמז נוסף, שיש לך כעת נשמה יתרה. דירבנק אומר, עכשיו אמרת אופרוס, קיבלת נשמה יתרה. אם אתה דבר דברים בטלים, או אם תכעס, או חס ושלום אדם שיקלל, או יגיד דברי חול, היא בורחת. אז תשמור עליה. לכן, איך שאמרנו אופרוס, ברוך אתה השם, אופרוס סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, ושמרו. מה זה לשמרו? תשמור את הנשמה יתרה שלא טובת לך. קיבלת כעת פרגלית יקרה. כמו אדם, נגיד, עכשיו מישהו יביא לו מיליון דולר, וואי וואי וואי, עכשיו מיד יזכור איזה 12 מאבטחים שישמרו עליו, שלא יבוא איזה גנב, מישהו לחטוף לו אותם. זה מיליארדים מיליארדים, זה נשמה יתרה, צריכה שמירה גדולה. אז זה חבל שבסידורים למטה לא יכתבו לנו איזה הערה. רבנו אבי כתב, תכוון לשמור את הנשמה היתרה. האדם זוכר את זה. אז כל הצער והיגון בורח ממנו. מי אני? הקדוש ברוך הוא נתן לי כזו מתנה יפה עכשיו. נשמה יתרה, ואני צריך לשמור עליה, לא להיות עצב, לא להיות דואג, לא לכעוס, לא להתרגז, להיות שמח. זה לשמור, זה כתב רבנו אבי. עוד כתבו המקובלים בשם רבנו אבי, תכוון בתפילת ערבית זו, לתקן כל תפילות ערבית של כל החיים שלו, כל ערבית של השבת, שאם הסיר איזה תפילת ערבית, או התפלל איזה תפילת ערבית שלו בכוונה, או שזלזל באיזה תפילה שהיא, עכשיו מתפלל תפילת ערבית של שבת, אז נכנס. ולמה? האמת לא מפורש למה. הרב דבר בעיתו, הרב השלום, סיפרתי לכם, היה איש קדוש מאוד, הרב דבר בעיתו, הוא רבי ששון מרדכי. היה איש חסיד נורא והיום, רבנו יוסף חיים לא ראה אותו. הוא נפטר לפני למעלה מ-200 שנה, נפטר. רבנו יוסף חיים מזכיר אותו, אומר, אבותינו סיפרו לנו, וידי רועדת כשאני נזכר ממנו. אני בא לכתוב את שמו, ככה היה קדוש. היה תקיף גדול. היה מעשה פעם, ספרתי לכם, איזו אישה אחת שביום שישי לקחה עוף, היו קונים ביום שישי עצמו את העוף, שחטה אותו, הביא אותו הביתה למלוח אותו כדי לבשל אותו לשבת. מצאה איזה משהו לא בסדר בתוך האיברים הפנימיים של העוף. חל החכם, שאלה אותו, מה דינו של עוף זה? אמר לה, כשר. חלק, בסדר, אין בעיה. הביא אותו הביתה, שטפה, התחילה למלוח. בתוך כך נכנס בעלה. מעלה איש קצת יודע ספר, אז כולם היו בקיאים בכל ההלכות של טריפות וזה, כי זה דבר מצוי יומיומי. אמרה לו, תראה כך וכך היה, וככה מעשה. הוא ראה את זה, לא נכנס לו בראש. את מי שאלת? אמר לו, את חכם ססון. הוא מחשב, זה הרב ססון מרדכי. הלך אליו, לקח את העוף הזה, עם החלק שפגוע, והביא את זה לרב. אמר לו, הרב, זה קשר או טריף? אמר, זה טריף ודאי. אמר, עכשיו אשתי אמרה, הייתה מונחת את זה עם מנח, אמרה שאחד, קוראים לו חכם ססון, אמר שזה קשר, היום זה היה אצל כבודו, אמר לא, לך תקרא אותה לפה עכשיו, בינתיים לך תביא עוף אחר שיהיה לך לשבת, ותביא את אשתך בינתיים, את העוף עם אשתך. הלך, הביא עוף חדש, שחט אותו, והביא את אשתו, אמר לה מי זה? אמר לו לא, חכם ססון שחט פה בסוף הרחוב, אמר לך תביא אותו עכשיו פה. הביא אותו לכאן, מיד הגיע. אמר לו, תקשיב, תחליט עכשיו, או אתה עוזב את העיר עכשיו, או אני עוזב את העיר, בגללך. שני חכם ססון לא יהיה פה. אחד מטריף ואחד מכשיר. זה טרף, איך אמרת על זה קשר? מיד הבן אדם הרס את המטלטלים שלו ועזב את העיר. שלח אותו לאן, לבעקובה, לחילי, יש שם מלחמות עם האמריקאים עכשיו. שלח אותו לכל מיני עיירות שם, והלך לשם. הוא היה שם בבבל, היה גוי אחד רשע, תמי נורא ואיום, היו שמו אבו סיפן, עד היום יש בבגדד, שאלת העיראקים, כאילו לך, היה שכונה בבגדד, שמה אבו סיפן, אבו סיפן פירושו, בעל שתי חרבות, צף, זה חרב. ומי זה הרשע הזה? זה היה תושב ירושלים, הוא היה מופתי של ירושלים, בזמן רבי חיים ויטל, לפני 450 שנה. הוא גזר על רבי חיים ויטל שיפתח את נהר הגיחון, הוא לא הסכים. ובא רבנו ארי בחלום ואמר לו, זה גלגולו של סנחריב, סנחריב, שתי חרבות, סן. ביוונית זה פעמיים. אז סנחריב, שתי חרבות. אמר לו, ואתה היית חזקיה מלך יהודה, היית פותח והיה משיח בה. טוב, עבר הזמן. זה הגוי הזה עזב את ירושלים והלך התנחל בבגדד. בגדד מאז ומתמיד הייתה מטרופולין של האסלאם, הרי סלאח א-דין וכל אלה שזה היו משם. מטורפים, נבוכדנצר הראשון ואחריהם. עם נמרוד, למה נדחת את זה? תלך עוד קדימה בהיסטוריה של עם ישראל, תמיד הם הראו לנו על השעים האלה. בקיצור, הוא בנה שם מסגד במרכז העיר. כשמת, קברו אותו באותו מסגד. זה עמוקת טעה של בגדד. ושם היה זה. אחר כך היו בהם המוסלמים לשם, הייתה שם טומאה גדולה, מדליקים לו נרות ומתפללים, והיו נענים. מי שהיה לו ילד חולה, מביא אותו לשם, משכיב אותו איזה שעתיים, שלוש, מדליקים לו נרות, בינתיים השתלטו על זה כמובן בעלי אינטרסים, בבות מכל הצבעים והסוגים, היו לוקחים כספים מאנשים. שמע את זה הרב, עכשיו אי אפשר לעצור את ההמון, ההמון נבער מדעת, הוא נוטה אחרי ההבל, מה יעשה? חשב, אמר אלה עובדים עבודה זרה, מקריבים שם קורבנות, היו מביאים, אומרים לו, הבאנו לך מתנות, קורבן, כך זה, כך ככה, כך ככה, תרפא את הילד. אז גם יהודיות מסכנות היו נגררות אחריהם, והיו עושות הכל. מה עשה הרב עליו שלום, הרב ששון מרדכי? הלך וקנה חדר, מול המסגד הזה. קנה חדר בכמה גרושים מעולה, וישב שם. ישב שם, וכתב, הוא היה בקי מאוד, היה לו אומבן גדול. אמר לי מורבי על השלום, שבבגדד היה, כל שמחת תורה היו תולים בבית הכנסת פרוכת, אורכה 10 מטרים. יש שם ארון קודש, 400 ספרי תורה היה בו. אז הפרוכת, היו מוציאים את ספרי תורה, בליל שמחת תורה החוצה, כל ספרי תורה בשורה, לאורך כל בית הכנסת, וכל הילדים והאנשים מנסקים כל ספר וספר. לוקח להם חצי שעה לנסק את 400 ספרי התורה. אחרי זה כל הגברים יוצאים, והנשים היו יורדות מעזרת נשים, ומנסקות את כל ספרי תורה, מבקשות בקשות. זה היה נוטע בהם אמונה תמימה, תראה איזה תמימות הייתה. אז הוא עשה פרוכת ענקית, עם רקמה בידו של מפת ארץ ישראל, וכל השבטים, כל מיני עניינים נפלאים שם ברקמה. רבי יוסף חיים כותב שהוא ראה פעם תרנגולת איתי לביצה גדולה, כתב על הביצה בכל מוס, כל פרק שמיני של שיר השירים, מי תנך כאחרי, עד על הרי בסמים. כולו כתוב על ביצה שלמה של תרנגולת. אחר כך לקח חיטה, הייתה חיטה גדולה, כתב עליה בכל מוס, פסוק שלם, ארץ חיטה וסעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ את שמן ודבש. שם אתה יכול לכתוב עוד אחת?
לא.
הוא כתב 22 אותיות. כתב על חיטה אחת. אז היה איש קדוש ונורא. הוא מפרש את מה שאמרנו עכשיו. מה זה כל תפילות ערבית? אמר משל. עכשיו אם מלך הוזמן לאיזה סעודה, בארוחה מלכותית, שכל מלכי העולם באים לשם נגיד. 150 נשיאים. עכשיו יש מאבטחים, לא נותנים להיכנס. אדוני, רק מי שמלך הוא נכנס. שר רוצה להיכנס שר החוץ, אומרים לו, צא בחוץ. יבוא שר הפנים, אומרים לו, אל תיכנס בפנים בכלל. זה בוודאי, לא ייתנו להם להיכנס, רק המלכים. השר המלך בא עם שני המשרתים שלו, אומר, אני צריך אותם שישרתו אותי, אומרים לו, בסדר. הנהג והעוזר ייכנסו. אומר, אז מלך יכול להכניס איתו גם את הנהג והעוזר. עכשיו תפילת ערבית של אל שבת, הוא אומר, זה הרב דבר די טוב, הוא הרב ששון מרדכי. אבל תפילת ערבית של שבת זה מלך, והעוזרים שלו והנהגים שלו, זה תפילות ערבית של ימי החול, ביחס לתפילת שבת. אז תפילת שבת נכנסת, מכניסה איתה גם את יתר תפילות החול, ולא רק את אותה עצמה, כמו מלך שמכניס איתו את המשרתים. סליחה? מה היה עם אבו סיפן? טוב שנזכרת, אני ברח לי, שמה הבריח לי אותו. מה היה איתו עם אבו סיפן הזה? ישב כתב הרב מגילה על קלף, כתב למנצח מגינות בצורת המנורה עם צירופי שמות הקודש, והחפיא אותה בתוך הקיר וסתם את זה במלט ולבנים והכל, והיה יושב שם מייחד יהודים. תוך שבוע אנשים הפסיקו לבוא. אחרי שבועיים המקום הזה התחיל להיות שממה. אחרי חודש, לא נשאר חודש, כל המקום הזה נחרב. כאילו רעידת אדמה באה והחריבה אותו, ואנשים די חדלו להגיע לשם. אחר כך, ולא ידעו, רק היהודים ידעו בסוד שזה הרב עשה, כי הרב בא לגור שם, ואחרי שזה נחרב, הרב חזר למקומו. אחרי שנים, זה רבנו יוסף חיים כותב, עברו 50 שנה, כי זה היה בנוי מחמר, נהרס הבית הזה שהרב עצמו, אז הלכו לפתוח לראות מה קרה שם, לפתש, לעשות חיפוש, מצאו שם את הקלף הזה למנצח המגינות בצורת המנורה, היה מחובה שם בתוך הקיר, ועל ידי זה הפיל להם את הבניין שלהם. תראה איזה, איזה קדושה נפלאה, איזה חסידות וקדושה נפלאה. עכשיו, תפילות של שבת שונות משל החול. יש כמה טעמים בגמרא. יש טעם אחד שלא רצו להטריח. שבת, קצר. תפילה של חול היא ארוכה. טעם שני, לא יבקש בקשות פרטיות. ולכן אנחנו מוצאי שבת. למה אומרים, תכף, כך כותב הראה, ואתה חונן, תקנו לנו... אתה חוננתנו. אז בגמרא כתוב שאם יש דעת הבדלה, אם אין דעת הבדלה מניין, הוא כתב איתם זריזים מקדימים למצוות, הראה כתב. כבר שיש מצווה לעשות הבדלה, אז מיד בברכה הראשונה תעשה. אז זה לא טוב אלה שמעקמים את ההבדלה גם לפי זה. יש דין זריזים. הרבה פוסקים כתבו שיש גם בהבדלה דין זריזים. יש בגמרא אותם כדי שאני לא יכול להתפלל תפילות חול, אני אומר, אתה חונן, איך שאני בא לחתום חונן הדעת, צריך להגיד את ההבדלה. בין ישראל העמים, בדיום השביעי ששתם מהמעשה, כשם שהבדלתנו, עמי הארצות, משפחות האדמה. כך תצילנו, כל גזרות קשות ורעות, משעות ורעות ורגשות ורעות לעולם. אז כזה אדם, על ידי זה, עושה הבדלה. אז שינוי התפילות, שלפי הזוהר יש טעם אחר. פרשת ויקהל, הזוהר אמר, למה שינו את התפילות? אמר הזוהר, תלת צלוטין אית בשבתה, כוונתו חוץ ממוסף. שלוש, אחרית, מנחה וערבית. תלת צלוטין, לקובל תלת שבתים. מה זה תלת שבתים? ידוע שיש שלוש שבתות, אחת שבת בראשית, שאומרים אתה קידשת, שנייה שבת של מתן תורה, שאומרים מסמך משה במתנת חלקו, שני לוחות עבדים, וכתוב בהם שמירת שבת, שלישית, שבת של העתיד לבוא, אתה אחד ושמחה אחד, ואז השמיד את גוג ומגוג, לא יהיה בעולם גויים, לא יהיה שונאי ישראל. מחזור ויטרי כתב, שמה אם תיקנת שבת? הרי מובן, עכשיו, אתה קידשת זה כנגד שבת בראשית. תשמח, לא שאמרנו שבת מתן תורה. אתה אחד כנגד שבת של נעתיד. מה אם אתה אחד שבחה אחד? כותב מחזור ויטרי, זה כנגד שבת במרה, במרה ויבוא מרת, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. מה זה חוק? שבת. ומשפט דינים. שבת ודינין במראה יפקות, כך אמרה הגמרא. שבת ומשפטים, פרשת משפטים, לפני מתן תורה. אז זה כנגד שבת של מראה. העלייה רבה כתב, ידוע שסעודות של הלילה, סעודות של שבת, כל סעודה יש במעלה. סעודת של לילה ניצול בחבלי משיח. עכשיו מה שאנחנו עוברים היום, כל הצרות האלה. כל הצרות הפרטיות של הבן אדם, זה חבלי משיח. נגיד אחד, אין לו ילדים לא עליכם, זה חבלי משיח גם. אחד, למה אם יבוא משיח, כל העקרות ייפקטו. אחד הילדים שלו לא מוצא להם תלמוד תורה, זה גם חבלי משיח. כל זה חבלי משיח. מה שאנחנו עוברים היום, פרנסה, צער הפרנסה, צרות של צניעות ופריצות, שאי אפשר לשמוע היום שעובד תורה כמו שצריך, אין ערוצים, ערוצי קודש, זה חבלי משיח, כל זה חבלי משיח. על ידי שאדם יעשה סעודת ליל שבת, וישמח בה כהוגן, ינצל מחבלי משיח. אחר כך יש סעודה של שחרית, ניצול מגיינם, סעודה של בוקר. סעודה של אחר הצהריים, ניצול ממלחמת גוג ומגוג. אז הוא אומר, כיוון שכל הסעודות, כל סעודה יש לה עניין אחר, גם התפילות בהתאם, כי הסעודות באות מיד אחר התפילה. אחר תפילת ערבית, אנחנו הולכים לעשות סעודת לילה. אז לכן התפילות הן שונות. אחר כך, בתוך העמידה, אנחנו נוהגים לומר, ויחולו השמיים והארץ. יש לנו שלוש ויחולו בשבת. אחד בתוך העמידה, אחד אחרי העמידה, שני אחרי העמידה, שלישי בקידוש. הם שלוש ויחולו. זוהר מביא את זה, והגמרא במסכת שבת, דף קוף יוטט, אומרת, שכל האומר ויחולו בליל שבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. שנאמר, ויחולו, כתוב חסר וב. אומרת הגמרא, אל תקרא ויחולו, אלא ויחלו. רש"י מסביר משהו מבהיל. רש"י אומר, הקדוש ברוך הוא והמספר ויחולו. אתה, שאומר כעת בעמידה ויחולו, ושבו אומר, אתה יחד איתי שותף בבריאת העולם. אז כל העולם כולו, עם הצדיקים שהיו בו, תראה, על ידי אמירת ויחולו, איזה סגולה נפלאה. כאילו אתה בראת את כל העולם. אתה נתת תורה לישראל, וכולם לומדים תורה.
מי שלא הסתיק ביחולו, אם השאלה הציבור, צריך להגיד זה ביחיד?
לא. זה לא נקרא עדות, אין בזה בעיה. משלב רואה הביא דעה, שצריך לומר אותם שניים. לא חייב לומר את זה ביחד. אלא יכול לומר אותו לבד. אשכנזים נוהגים לומר את זה עם עוד אחד. אנחנו לא נוהגים בזה, כי זה לא נקרא עדות. אין לזה דין של עדות. זה אמירה של היחולו שגם שאומרים אותה כמו שבעמידה לא אומרים את זה ביחד כל אחד יש לו בקטע הוא נמצא בקטע אחר אין צורך אז יגיד את זה אחרי ברכת מעין שבע ואם לא הספיק אחרי בעלינו לשבח מקום עלינו לשבח וכדומה אבל להשתדל להיזהר לומר שלוש ביחולו וגם אם הוא לבדו יאמר את זה אין בזה שום בעיה עכשיו אז רש"י אמר שהקדוש ברוך הוא והמספר נהיים שותפים וכן בה הרמב״ם האמת לא הזכיר ויחולו שם, גם הגאונים לא הזכירו, רבנו הארי בא ואמר, תיזהר לומר שלוש פעמים, שעל פי הסוד זה חובה. כי בזוהר מובא, תראו זוהר שאנחנו אומרים אותו בליל שבת, מופס בסידורים לפני הקידוש, בזה תלת זמנין ויחולו, שלוש פעמים צריך לומר ויחולו, תלת זמנין, והרב צלור עמור, רבי אברהם סבא, עליו השלום, הם גדולי הרבנים בספרד, כתב כנגד שלוש עולמות, עולם העליון, עולם התחתון ועולם האמצעי. כנגד בריאה, יצירה, עשייה, צריך לומר שלוש ויכולו בליל שבת. וזר מובה, חד על מה תתאה, חד אחד יצחק, וחד על מה אילאה קדישה קודש קודשים. ברוך הבא, כבוד הרב. קדישה קודש קודשים. אז חד על מה תתאה, מי זה תתאה? זה המלכות, השכינה הקדושה. חד פחד יצחק זה מידת הגבורה, חד על מעילה קדישה קודש קודשין זה הבינה עד למעלה, אז זה מלמטה למעלה. אז הויכולו, רבנו הרי אומר לפי זה, ויכולו של העמידה הוא מדרגה תחתונה, אחר כך ויכולו שאחר העמידה יותר גבוהה, הכי גבוהה מכולם זה הויכולו השלישי שאומר בקידוש. הוא אומר קבי הכל מתקן, שם מתקן את הרגליים והיסוד בעמידה, אחר כך מתקן את הגוף והזרועות, זה ביכולו שאחר העמידה, אחר כך את המוח ואת הנשמה, זה ביכולו השלישי של הקידוש, זה הכי גבוה, לכן צריך להיזהר בו מאוד מאוד, לומר אותו בכוונה עצומה, השם ישפוט שלום לנו ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות.